זבחים דף עין וב, מתחילים בעזרת השם, דף עין ה עמוד ב' במשנה למטה. 10 שנים אני עובד בבית המקדש, בחיים לא קרה לי דבר כזה. מה קרה? קורבן אשם, בהמה של קורבן אשם, התערבב עם קורבן שלמים. מה עושים עכשיו? אני לא יודע איזה מהבהמות זה אשם ואיזה מהם זה שלמים. אומרת המשנה, אשם שנתערב בשלמים, רבי שמעון אומר, ישחטו בצפון. קורבן אשם איפה שוחטים? בצפון המזבח. קורבן שלמים אפשר לשחוט בכל העזרה. טוב, במקרה שלנו, ליתר ביטחון, אתה לא יודע פה מה קורבן שלמים, מה קורבן אשם. שחוט את שם בצפון. קורבן שלמים אפשר לשחוט בכל העזרה, אבל אפשר גם לשחוט בצפון המזבח. אז תשחוט את שתיהם בצפון המזבח, ככה תצא בכל מקרה ידי חובה, בין אם זה אשם ובין אם זה שלמים. כן, אבל איך אוכלים את הקורבן הזה? הרי יש הבדל גדול בין קורבן שלמים לבין קורבן אשם. קורבן שלמים נאכל לכל אדם, לשני ימים ולילה אחד, בכל ירושלים. קורבן אשם אפשר לאכול רק לזכרי כהונה, ורק בתוך העזרה, ורק ליום ולילה. אומר רבי שמעון, ויאכלו כחמור שבהן. הרי גם קורבן שלמים אפשר לאכול לזכרי כהונה, בתוך העזרה, ליום ולילה. אז תאכל אותם באמת כמו קורבן אשם. תאכל את שתי הקורבנות כמו קורבן אשם. אמרו לו חכמים, למה? אתה יודע מה אתה עושה? אתה למעשה לוקח קורבן שלמים ומביא אותו לידי מצב שיש סיכוי שהוא יהיה פסול. למה? קורבן שלמים אפשר לאכול אותו לכל אחד, כל ירושלים, לשני ימים ולילה אחד. פה כשאתה אומר לאכול אותו כמו קורבן אשם רק ליום ולילה, אתה ממעט את הזמן של האכילה שלו. ואם כן, יכול להיות שאתה תגרום שהוא יהיה פסול, למרות שבאמת הוא כשר. אחרי יום ולילה אתה תגיד שהוא פסול ובאמת הוא כשר. אין מביאים קודשים לבית הפסול, הרי יש לנו עצה מאוד טובה בשבילך, אתה יודע מה תעשה? תן לשתי הבהמות האלה לצאת לראות במראה, עד שיהיה להם מום, ואז תפדה אותם. בכסף שתקבל תקנה שתי קורבנות חדשים, ואז תדע מי נגד מי, תדע פה מי קורבן שלמים ומי קורבן אשם. טוב, זה המקרה הראשון, יש מחלוקת. מקרה נוסף, שבזה כולם מודים, נתערבו חתיכות בחתיכות. אם התערבבו חתיכות של בשר של קורבן אשם עם חתיכות בשר של קורבן שלמים, אז ככה, קודשי קודשים בקודשים קלים התערבבו, או הנאכלים ליום אחד בנאכלים לשני ימים ולילה אחד, יאכלו כחמור שבהן. אוכלים אותם לפי החומרה, דיינו ליום ולילה. טוב, בזה כולם מודים, כי בכל אופן אי אפשר לפדות אותם, אי אפשר לתת להם לראות בעדר, מדובר פה אחרי הכל בחתיכות בשר, וזה הדרך היחידה להתיר אותם, זה לאכול אותם לפי החומרה שבהם דיינו כמו קורבן קודשי קודשים. אומרת הגמרא, תנא תנא קמי דרב. בזמן האמוראים היו כאלה שקראו להם תנא, אבל זה לא התנאים שאנחנו מכירים שחיברו את המשניות, אלא זה היה אחד שהתפקיד שלו היה לשנות ברייתות. לא כל התנאים היו צריכים לדעת כל ברייתא. את המשניות של 6 סדרי משנה הם היו חייבים לדעת בעל פה. ברייתות זה דברים שהם לא להלכה, אבל לפעמים היו לוקחים מהם חיזוקים לכל מיני סברות וכדומה, ועוד מטרות היה לברייתות האלה. אבל העניין הוא שלא כל התנאים היו חייבים לדעת, לא כל האמוראים היו חייבים לדעת את כל הברייתות. אז היה אחד שהוא היה ממונה להגיד את הברייתות. אז הוא אמר לפני רב, תשמע ברייתא, שביעית אין לוקחים בדמיה תרומה. יש מושג כזה שנקרא כסף של שביעית. מתי כסף גודל על העצים? כשאלה מאירופה עלו לאמריקה, אמרו להם שיש שם דולרים גודלים על העצים. בסוף גילו שזה סתם ירוקים, לא דולרים. אבל באמת, איך יכול להיות כסף של שביעית? שביעית זה הרי על דבר שצומח. בכלל, אסור הרי לעשות מסחר עם פירות של שביעית. אז איך בן אדם יש לו כסף שיש בו קדושת שביעית? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אחד לקח הבית הפירות ונשאר לו. מותר לו למכור את הפירות האלה. או שבן אדם יש לו פירות שביעית והוא מוכר את זה לאנשים רק כדי שיהיה לו אוכל לשלוש סעודות, וזה מותר. קצת מותר. כמובן, אנחנו כרגע לא רוצים ללמוד את כל הלכות שביעית על רגל אחת, אבל זה, כמו שקוראים לזה על קצה המזלג, שתי אפשרויות שיכול להיות לבן אדם כסף שיש בו קדושת שביעית של שנת שמיטה. כהן שהיה לו כסף של שביעית, הוא רצה לקנות עם זה תרומה. אז אומרת הברייתא, אין לוקחין בדמי התרומה. מה הסיבה? מפני שממעטין באכילתה. אתה ממעיט באכילה של התרומה. עכשיו אתה תלך לאיזה יהודי שיש לו תרומה, אתה תקנה ממנו בכסף של שביעית, אתה מגביל את התרומה להגבלות של השביעית. מה ההגבלות שיש בשביעית? זמן הביור. זמן הביור, המשמעות של הביור זה שבן אדם, אחרי שהוא הגיע זמן הביור, הגיע זמן שכבר אותו, לקח, נאמר תפוחים, ברגע שהתפוחים נגמרו מהשדה, הוא חייב להוציא מהבית את כל התפוחים. מזון, שלוש סעודות מותר לו לקחת, לתת לכל המכירים שלו, אבל כל השאר הוא צריך להוציא מהבית. מה הוא עושה עם מה שהוא הוציא מהבית? אז יש בזה מחלוקת ראשונים. חלק מהראשונים אומרים, הוא יכול לזכות את זה אחרי זה בחזרה, אחרי שהוא יפקיר. חלק מהראשונים אומרים, לא, צריך לבאר את זה כפשוטו. ממש לאבד את זה מהעולם. ובכן, ברגע שזה היה תרומה, הפירות האלה, לא הייתה הגבלה של הביור על זה. אבל אם אתה קונה את התרומה בכסף של שביעית, אז על התרומה עצמו יחול גם קדושת שביעית, אז אתה מצמצם את האפשרות לאכול אותו עד זמן הביור עם ההגבלות של השביעית. לכן אומרת הברייתא לא לקנות בדמי שביעית תרומה. מפני שממעטים באכילתה, כמו שאמרנו. אומרת הגמרא, אמרו הרבנן כמי דרבה, דלא כרבי שמעון. הברייתא הזאת שלמדנו לגבי שרוצים לקנות בכסף של שביעית תרומה, לא מתאימה עם רבי שמעון שלמדנו פה במשנה עכשיו. שרבי שמעון אמר שכשיש אשם ושלמים שהתערבבו, אפשר להגיד לקחת את הקורבן שלמים ולהתנהג איתו כמו קורבן אשם, למרות שמביאים אותו לידי זה שמגבילים אותו יותר ויש סיכוי שהוא ייפסל, דיינו שלא יאכלו אותו נאמר ליום ולילה, אז באמת הוא קשר עדיין, אבל אנחנו פוסלים אותו לפני הזמן, בגלל שאנחנו אומרים שאנחנו מחמירים בו כמו דין של אשם, אז הוא יהיה נותר אפילו. אז אם כן, זה לא כרבי שמעון, דהי כרבי שמעון אמר, מביאים קודשים לבית הפסול. אז אם כן, גם במקרה של דמי שביעית, לא יהיה לו בעיה שיקנו עם זה תרומה לכאורה, כי הרי מה הבעיה? אתה מגביל את התרומה להגבלות של השביעית? בסדר, אפשר, כמו שאתה מגביל את השלמים להגבלה של... כמו שאתה מגביל את השלמים להגבלות של אשם. אומרת הגמרא, מה? פה התערבבו האשם והשלמים כבר, אז אני מחפש פתרון. כאן לגבי ללכת ולקנות עם כסף של שביעית תרומה לכתחילה, אז זה אולי רבי שמעון לא אמר, וזו התשובה של הגמרא. אומרת הגמרא, אמר להוא, אפילו תאמר רבי שמעון. רבי שמעון יכול גם להודות להלכה שלנו שעם כסף של שביעית אסור לקנות תרומה. למה? אנא מילי דאי אבד. על מה רבי שמעון אמר שכשהם התערבבו, אז הולכים ומחמירים עם השלמים אפילו, כמו דין של אשם, כשכבר התערבבו, דאי אבד. כבר קרה את העירוב הזה. אז לכן אנחנו אומרים, טוב, ככה כרגע המציאות, אתה לא יודע אם זה אשם או שזה שלמים, אז תחמיר כאילו שזה אשם, ואז בכל מקרה, שלמים, כשאתה אוכל אותו כמו אשם, אין פה שום איסור. אמנם שיכול להיות שבסופו של דבר נשאר בשר, אז אם זה היה שלמים היה מותר להמשיך לאכול את זה, ופה אתה מביא אותו לידי פסול, אבל עדיין זה פתרון. אבל פה במקרה שלנו, לכתחילה, פה ללכת ולקנות בכסף של שביעית, תרומה? לא, בזה הוא לא מסכים. זאת אומרת שלפי רבי שמעון, איך שרבה הסביר אותו, אי אפשר לכתחילה להביא קודשים לבית הפסול. זה במילים תלמודיות. לפי רבי שמעון אנחנו לא הולכים לעשות פעולה שתגרום לקודשים להיות יותר מוגבלים ממה שהתורה הגבילה אותם. לא נלביש עליהם עוד כובע שלא היה להם קודם, שרק מגביל אותם יותר. שואלת הגמרא, ולכתחילה לא? רבי שמעון סובר שלכתחילה לא מביאים קודשים לבית הפסול. הייתי והבאי הגיע להקשות ממשנה. משנה אומרת, וכולם, כשהכהנים מקבלים קורבנות בשביל לאכול אותם, שמותר לאכול רק לכהנים, רשאים כהנים לשנות באכילתם. יכולים לאכול את זה באיזה צורת בישול שהם מעוניינים. לאוכלן צלויים, שלוקים, מבושלים הרבה, ומבושלים כמו שצריך, ולתת לתוכן טבלי חולין. יכולים להכניס בתוך הקודשים טבלינים של חולין, פלפל, פפריקה, חולין. וגם טבלי תרומה. אפשר לקחת קודשים, לטבל אותם בטבלינים של תרומה. שמעת מה אמרתי? לקחת קודשים, כמה זמן אפשר לאכול קודשים? מקסימום יומיים ולילה אחד. אם זה קודשים שרק כהנים יכולים לאכול, זה רק יום ולילה. אתה שם שם טבלינים של תרומה, כמה זמן אפשר לאכול תרומה? כמה שזה מחזיק, אין הגבלה. אבל עכשיו הטבלינים ששמת בתוך האוכל של הקודשים, בתוך הקורבנות של הקודשים, הגבלת את הזמן שלהם ליום ולילה, אז אתה מביא קודשים של תרומה לבית הפסול. אומרת הגמרא, דברי רבי ישמעאל, יש גרסה רבי שמעון. נו, אז אתה רואה שרבי שמעון סובר, שכן מביאים קודשים לבית הפסול. אפילו לכתחילה, אתה שם טבלינים של תרומה בתוך קודשים, שאתה יודע שמחר אתה צריך לסיים לאכול את זה, עד סוף הלילה. זאת אומרת, אתה צריך לאכול את זה היום ועד הלילה, עד סוף הלילה של הערב, עד הערב הזה, מחר אתה כבר צריך לסיים מחר בבוקר. אז אתה רואה שאתה מביא קודשים לבית הפסול. אמר לי, אז ענה רבה לאביי. זאת אומרת, אתה מביא פה דין של תבלין של תרומה. מה, אתה לא יודע שתבלין של תרומה זה רק מדרבנן? תבלינים לא חייבים בתרומה מהתורה, רק מרבנן תקנו שיפרישו תרומה מתבלינים. אז ענך לתרומה תבלין, דרבנן. בסדר, אתה יודע למה מותר באמת לשים תבלינים של תרומה בתוך קודשים? כי התבלינים עצמם, זה שהם תרומה, זה לא מהתורה. שואלת הגמרא שאלה נוספת. ATV, משנה. משנה אומרת, אין לוקחים תרומה בכסף מעשר. אין לוקחים תרומה בכסף מעשר. כהן, שיש לו מעשר שני, כסף של מעשר שני. איך יש לו כסף של מעשר שני? כל מיני דרכים. או שהוא בעצמו קנה שדה, והפריש מעשר שני, ואז הוא לא יכל לעלות את המעשר שני לירושלים, פדה את הפירות בכסף, או שמישהו הביא לו כסף של מעשר שני. שזה רשש מאוד מעניין במסכת שקלים, שאומר שמותר אפילו למכור כסף של מעשר שני לתושבים בירושלים בשכר מועט, בטובת הנאה. אז אולי בגלל זה יש לו כסף של מעשר שני לאותו כהן. הוא הולך, לוקח את הכסף הזה ממעשר שני, והוא רוצה לקנות עם זה תרומה. אומרת המשנה, אסור. אי אפשר לקנות עם זה תרומה. למה? מפני שממעט באכילתה. עד עכשיו התרומה הזאת, היית יכול אותה, יכול לאכול אותה, אם אתה כהן, בכל מקום בארץ. עכשיו, רק בירושלים, ברגע שאתה קונה את זה בכסף של מעשר שני, אז אתה ממעט את המקום של האכילה שלו. ורבי שמעון מתיר. רבי שמעון מתיר, אז אתה רואה שהוא מתיר להביא קודשים לבית הפסול. הוא אומר, כך, תרומה, קנה אותו בכסף של מעשר שני, למרות שאתה מביא אותו לידי פסול, שאתה מגביל אותו לאכול דווקא בירושלים, לכתחילה. אומרת הגמרא, השתיק לי, באמת אביי שתק, לא יודע מה להגיד. כי אתה לקמי דרב יוסף, הגיע לרב שלו רב יוסף, אמר לי, שאלה טובה שאלת, אבל למה לא שאלת שאלה נוספת? אמר לי לא תותבי מה? למה לא שאלת אותו שאלה מהמשנה הבאה? המשנה אומרת, אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה. אסור לקחת ירקות שיש בהם קדושת שביעית, לבשל אותם עם שמן של תרומה, אפילו לכהן שמותר לו לאכול תרומה. אסור לבשל אותם ביחד. מה הטעם? למה לא? הרי מותר לו לאכול גם שביעית וגם תרומה לכהן. שלא יביאו קודשים לבית הפסול. ברגע שאתה לוקח תרומה, במקרה שלנו, השמן הוא תרומה, אתה שופך לתוך ירקות של שביעית, אתה מגביל עכשיו את התרומה להגבלות של השביעית, כמו שכבר ביארנו את ההגבלות, כל הזמן הביור וכו'. נו, ומה אומר רבי שמעון? רבי שמעון מתיר. ורבי שמעון הוא סובר שאפשר כן לשים תרומה לכתחילה, שמן של תרומה בירקות של שביעית. טוב? אז רואים שכן אפשר לכתחילה להביא קודשים לבית הפסול, אז גם את השאלה הזאת היית יכול לשאול. אמר לי, אז הוא ענה לו, אמר לי אביי, מה יש לי לשאול את השאלה הזאת? ולאו מיות ויתי מיד את תבלין ואמר לי, הנח לתרומה תבלין דרבנן? כבר שאלת אותו שאלה לגבי תבלין של תרומה שמטבלים עם זה קודשים, הכהנים, שגם שם הוא מביא את התרומה לבית הפסול, והוא ענה לי שם, והוא ענה לי, רבה, שזה לא דומה מכיוון ש... שמדובר פה בתבלינים, תבלינים התרומה שלהם זה רק מדרבנן, לכן אפשר להביא אותם לבית הפסול. אז מה יש לי לשאול מהמשנה הזאת? גם פה יכול להגיד לי, אך הנמי, תרומת ירק דרבנן. מדובר פה בשמן שהוא, מה הכוונה שמן של תרומה? הכוונה פה שמן אגוזים, שמן סומסמים, אבל לא הכוונה לשמן זית שמדובר פה בתרומה מהתורה. טוב, שואלת הגמרא, נו, אז בגלל זה הוא יכול להביא אותו לידי פסול, על ידי שהוא מרבב אותו בתוך ירק של שביעית. שואלת הגמרא, יא אחי, אם מדובר פה בתרומה דרבנן באמת, איפכא מבעי אלה למתנה, היה יותר מתאים שיהיה כתוב במשנה, אחרי הפוך לגמרי. היה צריך להיות כתוב, ירק של תרומה, שיתערבב בשמן של שביעית, כי סתם ככה שמן, לשמן זית, בדרך כלל כשאומרים שמן הכוונה לשמן זית, ובמקום להגיד, שמדובר פה בשמן של תרומה, תגיד שמדובר בירק של תרומה, שזה מלכתחילה המושג הזה של דרבנן, תרומה דרבנן זה בירק. אז אם כן, תגיד מלכתחילה שמדובר פה בירק של תרומה, ושמן של שביעית, ואז יכול אפילו להיות שמן זית, ואתה רוצה להגיע לזה שמדובר פה בתרומה דרבנן, למה להגיד שזה מדובר בשמן? תגיד שמדובר פה בירק. אומרת הגמרא, ולאו מי יוטביתם ממתניתין, דרמתי רבי שמעון, ואמר לי, די ירב. אני שאלתי אותו, את אותו שאלה מהמשנה, ששם רבי שמעון מתיר, והוא ענה לי ששם מדובר בדיעבד, כמו שראינו פה ישר אחרי המשנה, שלמדנו שלכאורה המשנה שאומרת, ששביעית אין לוקחים בדמיה תרומה, לכאורה זה לא לפי דעת רבי שמעון. ואז תירצנו לו, זה גם הולך לפי דעת רבי שמעון, כי רבי שמעון מדבר במקרה שקורבנות התערבבו כבר, אז הוא אומר שאפשר להביא אותם לידי בית הפסול. החינמי די הרב, אם כן גם פה אפשר לתרץ, מדובר פה שכבר התערבבו השמן עם הירקות, ולכן סבר רבי שמעון שאפשר להביא אותם לבית הפסול. שאלת הגמרא, אידי הרב, מה הייתה, מה יהודי רבנן? אם ככה, מה הסיבה שבאמת רבנן אוסרים? תרץ את הגמרא, הסיבה למה שבאמת רבנן אוסרים, זה פשוט מאוד בגלל שזה דומה לאשם ושלמים. מדידי אבא, אשם ושלמים. שם, בקורבן אשם שהתערבב עם קורבן שלמים, גם רבנן סוברים שאפילו שהם כבר התערבבו, בכל זאת צריך ללכת ו... לנהוג איתם, לא להביא אותם לידי בית הפסול, רק מה עושים? נותנים להם לראות עד שיהיה בהם מום, ואז פודים אותם, ואז קונים שתי בהמות חדשים ומביאים את שתי הקורבנות. אז אם כן, למה פה אנחנו אומרים שמביאים קודשים לבית הפסול? מתרץ את הגמרא, מדמי, הטעם אית להתקנת בראייה. וכי זה דומה, באמת לגבי אשם ושלמים שהתערבבו, יש תקנה לידי זה שנותנים להם לראות ויהיה להם מום ויפדו אותם ויביאו קורבנות חדשים. אז יש תקנה מה לעשות, לכן הם אומרים אין מביאים קודשים לבית הפסול. אבל הכה, פה וכי יש איזושהי תקנה מה לעשות כשהתערבב שמן עם ירקות, תרומה ושביעית. אומרת הגמרא, הלא דמי אלא לחתיכה שבחתיכות. זה המקרה פה של שמן וירקות דומה לחתיכה בחתיכות, ושל אשם ושלמים שגם רבנן מודים שמביאים קודשים לבית הפסול ואוכלים אותם כחומר שביניהם, כי אין לנו ברירה. דכיוון, דלת תקנתה, תאכל כחמור שבהן. אז כיוון שאין לנו תקנה אחרת, נותנים לכל החתיכות לאכל כמו האשם, כחמור שביניהם. גם כאן אנחנו ניתן לשביעית והתרומה לאכל כחמור שביניהם בהגבלה גם של ביאור של פירות שביעית. שאלת הגמרא, מתקיף לרבינה, מי דמי? איך אפשר לדמות את אשם ושלמים לבין המקרה שלנו פה של שביעית ותרומה? מי דמי? הטעם איתלי תקנת בראייה. מי דמי? חתיכה שבחתיכות, לטלה תקנת כלל. כשהתערבבו חתיכות של אשם ושלמים, מה תעשה? אין שום תקנה. אין שום דרך לדעת מה היה אשם ומה שלמים. אבל האחה, יש פה כן תקנה, מה הבעיה? שמן שהתערבב בירקות, תסחוט את הירקות מהשמן שבהם. יש פה תקנה, היי, אית לתקנת בסחיטה. ולכן, יכול להיות שפה רבנן יסברו, שבאמת לא נביא קודשים לבית הפסול. אומרת הגמרא, ורב יוסף, שהוא אמר שאי אפשר, אין פה תקנה, הוא סובר, איך היא נסחות? איך תסחט את השמן מהירקות? נסחות טובה, אם אתה סוחט את זה באמת להוציא את כל השמן, אז אתה תסחוט את זה כל כך טוב, אתה גם תוציא את המיץ מהירק עצמו. כמה מפסיד בשביעית, אז אתה מפסיד מהירקות של שביעית קצת. אם נסחות פורטה, האם תסחוט את זה לא לגמרי יסודי, ואז תשאיר קצת שמן? סוף סוף יערו במערב, אז לא הרווחנו שום דבר, כדאי נתערבב בתוך הירקות גם שמן. אז אם כן, מכיוון שיש פה ירק תרומה ושמן של שביעית, ופה מדובר פה שהם כבר התערבבו, ובדיעבד גם רבנן מודים שמתירים את זה. אם היה פה מדובר פה בדיעבד, גם רבנן היו מתירים כששמן מתערבב, שמן של שביעית שהתערבב בירק של תרומה. אלא מה, זה שאנחנו רואים שיש מחלוקת רבנן ורבי שמעון, סימן שמדובר פה לכתחילה, שרבי שמעון מתיר לכתחילה לשים שמן של שביעית בירק של תרומה. אז רואים שרבי שמעון סובר שלכתחילה אפשר להביא קודשים לבית הפסול. עוד קושיה, שרואים לכאורה שרבי שמעון סובר שמביאים קודשים לבית הפסול. אי טיווי, יש פה לגבי ספק, אחד שיש לו ספק אם הוא מצורע שנטמע לגמרי, שעברו עליו כל התהליכים שהחליטו שהוא מוחלט בתומה, לבין מצורע שזה עדיין בתהליכים והוא נקרא עדיין מוסגר. ומצורע מוסגר, ברגע שעוברים משבעה ימים לטהרתו, הוא נטהר בלי קורבן. אבל מצורע מוחלט, שהוא היה כבר החלטי, שכבר עבר את התהליכים והוא נהיה טמא גמור, אז ביום השמיני לטהרתו הוא צריך להביא קורבן, והוא גם מביא לוג שמן, וישים עם זה תהליך שלם, מזים על, על תנוך אוזנו, על השפיץ של האוזן, ועל הגודל של היד הימנית והשמאלית, הימנית והרגל הימנית. תהליך שלם של טהרה. אבל כאן מדובר על בן אדם שזה ספק אם הוא מצורע מוחלט או מוסגר. אז על זה אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, למחרת, כן, למעשה זה ברייטה. רבי שמעון אומר, למחרת, דהיינו ביום השמיני לטהרתו, מביא אשמו, קורבן אשם של מצורע, ולוגו, לוג שמן עמו. ואומר, אני הרי לא יודע אם זה מצורע מוסגר או מצורע מוחלט, אם של מצורע, הרי זה אשמו וזה לוגו. אם הוא היה מצורע, אז הנה הביא קורבן אשם והביא גם לוג של מצורע. ואם לאו, ואם הוא לא היה מצורע מוחלט, אז אשם זה של שלמי נדבה, אז הוא מלכתחילה מפריש את זה בתור שלמים של נדבה, אין שום בעיה. האשם הזה הופך להיות שלמי, הוא מתנה. אם הוא באמת מצורע, אז הקורבן הזה הופך להיות אשם. ואם לא, אז מלכתחילה זה לא יהיה אשם, זה יהיה שלמי נדבה, קורבן שלמים רגיל. ואותו אשם טעון שחיטה בצפון, שוחטים את האשם הזה בצפון המזבח, כמו אשם, למרות שיכול להיות שזה שלמים. ומתן בעונות, וצריך גם כן לתת מהשמן על התנוך אוזן של המצורע הימנית, על השפיץ של האוזן, על האגודל הימנית של האצבע הימנית, ועל האגודל של הרגל הימנית, האגודל של היד הימנית והאגודל של הרגל הימנית, הוא צריך לשים קצת מהשמן של הלוג שמן הזה, וככה מחמירים את החומרות של, שאילו מצורע. וגם מחמירים את החומרות שאולי הוא לא מצורע, ואז הקורבן הזה הוא קורבן שלמים, אז לכן צריך לקחת את הקורבן הזה, שזה ספק אשם ספק שלמים, ולעשות בו סמיכה, להישען עליו בכל הכוח, כמו שעושים בקורבן שלמים. ונסחים, צריך להביא איתו נסחים של יין, כמו שמביאים בקורבן שלמים. וגם תנופת חזה ושוק, הבעלים מניפים ביחד עם הכהן את החזה והשוק של השלמים, שזה בדרך כלל ניתן לכהנים אחר כך, כמו שעושים בקורבן שלמים. ונאכל ליום ולילה, ולא לשני ימים, מחמירים כמו קורבן אשם. אז מה אתה רואה מפה? שאפשר להביא קורבן לבית הפסול, אתה מביא פה קורבן, אולי זה קורבן שלמים, ואתה מתנהג איתו כמו קורבן אשם, נותן לו לאכל רק ליום ולילה, סימן שמותר לכתחילה להביא קורבן לבית הפסול. תרץ לגמרא, לא, זה לא ראיה. למה? תיקוני גברא שאני. פה, ברגע שאתה רוצה פה לתקן את הבן אדם, אתה רוצה לתקן את הבן אדם, אין לך ברירה, אז אתה חייב להביא פה את הקורבן שהוא או אשם או שלמים, ולהתנהג איתו לחומרה כמו שתי הקורבנות. ולמרות שאתה בעצם מביא פה קורבן לבית הפסול, שקורבן שלמה מותר לאכול לשני ימים ולילה אחד, ופה אתה נותן לו לאכול רק ליום ולילה, אבל אין לי ברירה, צריך לתקן את האדם ההוא. כי הרי הוא למעשה ספק אם הוא מצורע, אז הוא צריך בסופו של דבר להתאר. שואלת הגמרא, עד תנח אשם, עד לפה תיקנו את האשם, גם אם הוא מצורע הוא וגם אם הוא לא היה מצורע מוחלט. אבל לוג, מה יקלה ממר? איך אתה מתנהג עם הלוג ולצאת, ללכת בין הטיפות כמו שאומרים? מצד אחד אם הוא מצורע, אתה מזה עליו כמו שצריך לעזות על מצורע, ואם לא, אז אתה למעשה, למה אתה מביא פה לוג בכלל לבית המקדש? לוג של שמן. אומרת הגמרא, דאמר, לוג זה יהיה נדבה. זאת אומרת כך, אומר, אם הוא מצורע, אז הלוג הזה זה בתור הלוג שמצורע חייב להביא. אבל אם הוא לא היה מצורע מוחלט, אז הלוג שמן הזה הוא בתור קורבן נדבה. יש מושג שאפשר, הגמרא בדף צדיק א', אפשר להביא שמן בתור קורבן נדבה לבית המקדש. ואז לוקחים קצת מהשמן קמיצה למזבח, והשאר נאכל לכהנים. אז הוא אומר, אם הוא לא מצורע מוחלט, אז הוא מביא את השמן הזה בתור נדבה. שואלת הגמרא, ודילמה לאו מצורע הוא? בוא נלך על הצד שבאמת הבן אדם הזה הוא לא מצורע. ובא עם מקמץ. הרי צריך לעשות, לקחת קצת מהשמן, אם זה שמן של נדבה, סתם בן אדם רוצה לתרום שמן לבית המקדש, בן אדם רוצה להביא קורבן שמן לבית המקדש, נדבה, לוקחים קצת מהשמן, שמים על המזבח, והשאר נאכל הכהנים. אז אם כן, אם זה נדבה, צריך לעשות קמיצה. אז אנחנו עושים קמיצה פה בשמן הזה, כן? שמים על המזבח. עכשיו, אחרי שאנחנו עושים קמיצה, שואלת הגמרא, הוא בא עם מקמץ, אומרת הגמרא, דמקמיץ, בסדר, אז הוא עושה קמיצה באמת. שואלת הגמרא, ודילמה מצורע הוא, אולי הבן אדם הזה הוא כן מצורע, אז צריך מהשמן הזה, אחרי הקמיצה, או לפני הקמיצה, תכף נראה, לתת שבע הזעות. צריך לתת את כל ההזעות של המצורע מזה. ודילמה מצורע הוא, הוא בא עם מתן שבע, צריך לעזות כנגד ההיכל, צריך לעזות כנגד הפרוכת. מתרצת הגמרא, דיהיב. באמת, הוא פשוט מאוד נותן גם את השבע הזעות. בסדר, גם ייתן קמיצה למזבח, גם את זה, שבע הזעות, מה רע? אומרת הגמרא, זה בעיה, והחסר לי. הרי אחרי שהוא עשה קמיצה, מתחילה, כשהביאו את השמן, הלוג שמן, הלך הכהן ועשה קמיצה, קצת מהשמן שם על המזבח, עכשיו כבר חסר פה מהשמן. וברגע שאתה רוצה לעזות, אתה לא יכול לעזות על המצורע משמן, אתה לא יכול לעזות מלוג שמן של מצורע אם הוא חסר, אתה צריך למלות אותו שיהיה לוג שלם. אומרת הגמרא, פסע, אתה צריך למלות אותו מלא. דמי תיפורתא, הוא ממלא לי. הוא מביא עוד קצת שמן וממלא את השמן שנחסר בזה שהוא שם קצת שמן על המזבח. אומרת הגמרא, כן, מביאה הגמרא ראיה, דתנן, חסר הלוג עד שלא יצק. אם נשפר קצת מהלוג שמן של המצורע לפני שיצקו את ההזעות שצריך לעזות בו, ימלאנו, אפשר למלות עוד קצת שמן. אומרת הגמרא, והבעיה הקטרה. שואלת הגמרא, הרי צריך להקטיר את השמן הזה. שואלת הגמרא, דקטר לי אימת, מתי אתה מקטיר את השמן? היא בתר מתנות שבע. אם אתה הולך ומקטיר אחרי שנתת שבע מתנות מהשמן הזה, אבל לא שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, ואין מקטירין את הקומץ עליהן. זאת אומרת, אתה לא יכול להקטיר את הקומץ, הרי מה פה שצריך להקטיר? צריך לקר, אם זה נדבה, צריך לעשות הקטרה מהשמן על המזבח. עכשיו, אתה לא יכול לעשות הקטרה מהשמן על המזבח, אם זה מדובר פה אחרי שכבר נתת שבע מתנות, ואז אתה רוצה להקטיר על המזבח את השמן, בגלל שעל הצד שזה נדבה, זה אי אפשר, למה? כי הרי המקרה פה, שנתת קמיצה מהשמן, הוצאת קצת מהשמן על מנת להקטיר אותו. עכשיו אתה רוצה להקטיר אותו, אם תקטיר לפני, אם אתה קודם כל תשמור את השמן שהפרשת על מנת להקטיר על הצד שזה נדבה, תשמור את השמן הזה בצד, תזה את ההזעות שצריך לעזות על המצורה, ואז תקטיר את השמן על המזבח, אי אפשר, למה? מכיוון שעל הצד שזה נדבה, אז הוא מבחינתו, כשהפרישו ממנו את החלק שצריך להקטיר, את הקומץ שצריך להקטיר, אז השיריים שנשארו צריכים להישאר בשלמותם עד שגמרו להקטיר את, את הקומץ. אבל אם הם חסרו בין קמיצה שקמצו את השמן לבין ההקטרה שהקטירו את השמן על המזבח, אז אי אפשר יותר להקטיר את השמן. וכאן, מכיוון שאחרי שקמצנו קצת מהשמן על מנת להקטיר, עשינו גם הזעה של שבע הזעות על הצד שהוא היה באמת מצורע, אז יוצא שנחסר מהשיריים בין הקמיצה שקמצנו מהשמן לבין ההזעה לבין ההקטרה שהקטרנו אותו על המזבח. ואם ככה אי אפשר להקטיר את השמן הזה יותר. אי בתר מתנות שבע, אבל הוא שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, ואין מקטירין את הקומץ עליהן. אז אי אפשר להקטיר עכשיו את הקומץ, אלא חייבים להסביר, אז היא קודם מתנות שבע. אז מה תגיד, טוב, קודם כל, אחרי שקמצת מהשמן ישר תקטיר אותו על המזבח, ואחרי זה תתן את ההזעות, זה גם אי אפשר, למה? כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו. שההזעה שמזים מהשמן על המצורה, זה כמו הקטרה, שמקטירים לגבוה, על המזבח. עכשיו, ברגע שהביאו פה שמן, וחלק מהשמן הזה נחסר, בגלל שהקטרנו אותו לשם נדבה, אז עכשיו יצא שהשמן שאני בא עכשיו לעזות על המצורה, שזה כמו הקטרה, חלק ממנו כבר, כבר הלך לאישים, אז אי אפשר יותר להקטיר אותו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה ברידר רבי שמעון בן פזי, דמסיק לו לשם עצים, כשהוא בא הוא הרי צריך לקחת קצת מהשמן של על הצד שזה נדבה, קצת מהשמן לקמוץ ולהקטיר על המזבח. הוא אומר ככה, אם דובר פה באמת באדם שהוא לא מצורע, אז אני באמת מקטיר את השמן הזה בתור הקטרה, אבל אם הוא מצורע, אני מקטיר את השמן הזה סתם בתור מים, לא בתור לשם אישים, אלא כמו כשיש לאדם קורבן שיירי קורבן שחייבים להקטיר על המזבח, אבל אסור להקטיר אותו על המזבח, אז מקטירים אותו לשם עצים, לא לשם קורבן. ואז אותו דבר גם את השמן הזה, במקום להקטיר אותו לשם קומץ, מקטירים אותו לשם מים על הצד שבאמת הבן אדם הזה הוא באמת מצורה. לתניה רבי אליעזר אומר, לריח ניחוח היא אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשם עצים. כתוב, כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש אלא השם. הוא לומד, מתי אסור להקטיר שעור או דבש על המזבח? רק אם זה לשם קורבן. אבל אם זה סתם לשם עצים, מותר כן. אז אותו דבר גם פה, מותר לקחת את השמן של הקמיצה על הצד שהשמן פה זה נדבה, כי הוא אולי הוא לא מצורע ודאי מוחלט, ואתה מקטיר אותו על המזבח לשם סתם מים. ואז מותר אחרי זה לעזות מהשאר השמן על המצורה. שואלת הגמרא, והאיקה שיריים דבאי מכלינו, ככה יש פה גרסה כזאת, שהרי היה פה, הוסיפו קצת שמן, אחרי שעשו קמיצה מהשמן על הצד שזה שמן של נדבה, ולפני שהזו על המצורה, על הצד שהוא מצורה מוחלט, אנחנו הוספנו קצת שמן בגלל שהיה חסר. והיא כך פורטה דלוקה מצלווי, אז אם ככה אותו קצת שהוספנו, עדיין לא, עליו לא עשו קמיצה, אז איך יהיה מותר לכהנים לאכול את אותו שמן? מתרצת הגמרא דפריקלי, פשוט מאוד, הולך המצורע, לוקח מטבע, והוא אומר, אם אני לא מצורע, אז השמן הזה פדוי על המטבע, ואז השמן הזה אין לו שום קדושה, ועדיין מותר לכהנים לאכול אותו. שואלת הגמרא דפריקלי, היכה, איפה השמן נמצא מתי שהוא פודה אותו? אי גבי, אם השמן נמצא באותו זמן בעזרה, כמאייל חולין לעזרה, יוצא שעכשיו יש חולין בתוך העזרה, כי הרי אחרי שהוא פדה את השמן, השמן הפך להיות חולין. והיא הבראי, ואם מדובר פה שהוא פדה את השמן בחוץ, איך זה יכול להיות? יפסילה ביוצא. הרי גם השמן שהיו צריכים לעזות על המצורה, עכשיו נפסל בגלל שהוא יצא מהעזרה. אומרת הגמרא לעולם גבי, באמת מדובר פה שהוא פודה את השמן כשהוא נמצא בתוך העזרה. וזה ששאלת שהוא מכניס פה חולין לעזרה, הוא לא מכניס, זה החולין יהיה בעצמו חולין בתוך העזרה, וחולין ממילא הוויין, חולין נהיים מעצמם חולין אחרי שפודים אותם בתוך העזרה. שואלת הגמרא, ואמר רבי שמעון, אין מתנדבים שמן. רבי שמעון סובר שבכלל אין כזה מושג להביא שמן של נדבה. אז איך כאן אנחנו רואים שאנחנו מתקנים את אותו מצורע מוחלט על ידי זה שאומרים שעל הצד שהוא לא מצורע, לא כשמן שהוא מביא, הוא מביא בתורת נדבה. הרי לפי רבי שמעון אין כזה מושג להביא שמן בתורת נדבה. אומרת הגמרא, תיקוני גברא שאני, לתקן את האדם שכרגע מצורה והוא ספק מצורה מוחלט או מוסגר, כמו שביארנו, אין לנו ברירה אחרת, אז רבי שמעון מודה שאפשר כן להתנדב בכזה מקרה שמן. אומרת הגמרא, כן, תיקוני גברא שאני, ברגע שאנחנו באים פה לתקן את הבן אדם, באמת רבי שמעון יודע שאפשר כן. אומרת הגמרא, יתיב רב רחומי כמי דרבינה, רב רחומי ישב לפני רבינה, ויתיב כאמר משמי דרבונה בר תחליפה, הוא שאל שאלה כזאת, ונימה, למה אנחנו אומרים שהמצורה, בשביל לצאת ידי כל הספקות, אז הוא מביא, הוא מביא קורבן, והוא אומר, אם הוא מצורה זה יהיה אשם מצורה, ואם הוא לא מצורה שזה יהיה שלמים, למה שזה יהיה שלמים? ונימה, אשם זה יהיה אשם תלוי, שיגיד שהוא מביא אשם, שהוא אשם של ספק, הרי מה קורה בן אדם, יש לו ספק אם הוא אכל חלב, היה שתי חתיכות על השולחן, אחד היה שומן, אחד היה חלב, הוא אכל אחד מהם, והוא לא זוכר אם זה היה שומן או החלב, הוא מביא אשם תלוי, על הספק. הרגע שהתברר לו אם הוא אכל חלב, הוא יצטרך להביא קורבן חטאת. אז אם כך, רואים שאפשר להביא קורבן אשם גם על ספק, אז למה שהמצורע עכשיו שהוא ספק אם הוא מוחלט או לא, למה להביא אשם תלוי? ונימה, אשם זה יהיה אשם תלוי. שמה מינה, מה לומדים מזה שאנחנו לא אמרנו את הדוגמה הזאת, אלא אמרנו שהוא מביא קורבן ואומר או שזה אשם או שזה שלמים. מן תנא דפליגא ליה דרבי אליעזר, שהוא סובר, יש תנא שחולק על רבי אליעזר. רבי אליעזר סובר שאפשר להביא אשם תלוי סתם, בתור נדבה. האדם יום אחד מחליט, אני לא יודע, אולי עברתי איזה עבירה פעם. אני מביא קורבן אשם כדי שיתכפר לי כל ההבנות. סתם ליבו נוקפו, כאילו הלב שלו לא רגוע. יכול להביא קורבן אשם בתור נדבה. מי זה שחולק על רבי אליעזר וסובר שאי אפשר להביא אשם תלוי, אלא רק מי שיש לו ודאות שהוא עשה פה מעשה שיש בזה ספק, אולי הוא עשה איסור, רק אחד כזה יכול להביא קורבן אשם תלוי. לדוגמה שהבאנו, שיש לו, היה ודאי על השולחן שתי חתיכות, ואחד מהם ודאי היה חלב, הוא רק לא בטוח אם הוא אכל את השומן או את החלב, אז אפשר להביא רק אשם תלוי. לכאורה אנחנו רואים פה שהדעה שסוברת ככה זה רבי שמעון. רבי שמעון הוא דאמר, אין מתנדבים, אשם תלוי. אמר לי, אז אמר, אז, וזה באמת הסיבה דרך אגב שרבי שמעון נתן עצה להביא קורבן ולהגיד או שזה יהיה אשם או שזה יהיה שלמים, והוא לא אמר שזה יהיה אשם תלוי. אמר לי, אז אמר לו זה שהרב, כן, הרי ישב לפני רבינה, אז אמר לו רבינה, תורה תורה, מסביר הרש"י בכתבי יד, אתה שאומרים עליך שאתה בקי בתורה, מה אתה מדבר? איך אפשר להביא אשם תלוי בשביל מצורע? הרי אמרי בדיכרי מחלפי לך. אמרי הכוונה כבשים, דיכרי זה אילים. כבש בשנה הראשונה שלו הוא כבש, בשנה השנייה הוא נהיה איל. מתחלף לך כבש באיל? הרי אשם מצורע מביא מכבש בן שנתו, ואשם תלוי מביא מכבש בן שתי שנים, אז אי אפשר להביא פה אשם תלוי. עד כאן השיעור על דף עין וב.